טוב, אנחנו בפעם האחרונה הגענו לעמוד כ"ד למעלה. אולי נחזור רק על הנקודה האחרונה שלא לא מספיק הדגשנו אותה. עמוד כ"א למטה, שורה האחרונה. ובכל אלה, כלומר בידיעה ובעבודה שכוללת את מצד אחד יישוב הדעת והנפש מבחינה פנימית, האדם כלפי עצמו, ומצד שני יישוב הדעת והנפש כלפי החברה החיצונית, ולכן לסדר את הסדר הנכון ביחס לכל מה שמבלבל אותו ומגביר שורש ההתפעלות החיצונית וכל מה שראינו. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת בכל דרכי התיקון שיראה בעין שכלו כפי מה שיאות לתכונתו. ולפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו שיוכלו להתקיים בטהרתן וקדושתן גם בעוסקו עם בני אדם ודרכי העולם, והכל יעשה למען דעת השם ועוזו. כאן הרב נוגע בנקודה עקרונית שיש לה השלכות המון דברים, הרבה מאוד צדדים, אבל באופן כללי שדרך התיקון שהאדם בוחר בה ללכת בידיעה ובעבודה ובשקט הפנימי והשקט החיצוני, הדרך הזאת היא דרך אישית. בכל דרכי התיקון שיראה בעין שכלו כפי מה שיאות לתכונתו. כלומר, יכול להיות שאדם אחד עם תכונות מסוימות, עם אופי מסוים, עם כישרונות מסוימים, עם יכולות מסוימות וכו', הדרך שהוא צריך לבחור בה, הדרך המעשית לתיקון, היא דרך מסוימת. ואדם שני עם אופי אחר, עם תכונות אחרות, עם אישיות אחרת, כישרונות אחרים וכו', צריך לבחור דרך אחרת. עכשיו, כמובן שהעקרונות של הדרכים הם אותם העקרונות, זה ברור. אבל צורת ההופעה של העקרונות היא משתנה לכל אדם. ולכן אומר הרב, כי לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו. יש אדם שהוא דווקא צריך את הכינוס, את הכינוס הפנימי. יש אדם, הפוך, שהוא דווקא צריך את המגע עם העולם החיצוני, כמו שכאן הרב קורא, עוסקו עם בני האדם ודרכי העולם. כלומר, יש אדם שבשלב שהוא בונה את העולם הפנימי הרוחני שלו, הוא צריך איזושהי התנתקות מסוימת מן העולם. כי הוא אדם, אני אומר את זה בצורות קיצוניות, אבל יש הרבה שלבי ביניים. הוא אדם נגרר, הוא אדם אולי שמתפעל יותר מדי מדברים חיצוניים וכו'. אז האדם הזה אולי צריך דווקא את הריכוז. יש אדם אחר שהאישיות שלו היא אישיות חברתית, האישיות שלו היא אישיות מעשית, ולכן ברגע שהוא יתכווץ בתוך עצמו, יסתגר בתוך עצמו, זה יפגע בו בבניין התורני שלו, בבניין הרוחני שלו. כלומר, זה מאוד תלוי באישיות. אני רוצה אולי לחדד את זה, ללכת עם זה לאיזשהו קצה. יש פסקה ידועה באורות הקודש, אמנם היא לא קשורה דווקא למצב הזה של האדם, כלומר לשלב שהאדם בונה את עצמו, אלא יותר השלב של ההתמקמות בחיים, בהמשך הדרך. אבל כדאי להכיר את הפסקה הזאת באופן כללי. למדנו את זה פעם בבני עקיבא, את הפסקה הזאת, אורות הקודש. אבל כדאי להכיר את הפסקה הזאת. הפסקה הזאת נקראת, אני מתאר לעצמי שחלק מהשמים כאן גם מכירים את זה, האופי הקבוע והמתנודד. כלומר, יש שני סוגי אופי. יש הרבה סוגי אופי. כאן הרב נוגע בנושא אחד, בנקודה אחת. יש אנשים בעלי אופי קבוע, נקרא להם אנשים יציבים, רגועים, האישיות שלהם זורמת בצורה קבועה, טלטלות החיים לא מזעזעים אותם. כלומר, גם כשיש דברים יוצא דופן, אז הם אנשים, נקרא לזה היום במילה אחת כללית, אנשים קבועים, אנשים רגועים. יש להם משהו קבוע באישיות. ויש אנשים עם אופי אחר לגמרי. הם מלאי תסיסה. הם מלאי, אם אפשר לומר, זרימת חיים שכוללת בקרבה כל מיני צדדים. הם מאוד מתנועים ואפילו מתנודדים. מה ההבדל בין נע לבין נד? כשקין כולל נע ונד תהיה בארץ, זה כללה חמורה מאוד. זה אדם שאין לו יציבות, אין לו שקט פנימי, אין לו שקט נפשי. זה אדם שלא רק נע ממקום למקום, תנועה זה ממקום א' למקום ב', אלא זה גם נד. להתנדנד בנדנדה, אדם יושב בכיסא אחד, בגן השעשועים, אז הוא על אותו כיסא. הוא לא עבר ממקום למקום. אבל במקום שבו הוא נמצא הוא מתנדנד. נע ונד. נע זה ממקום למקום. נד זה באותו מקום. נע ונד תהיה בארץ. כלומר, הכללה שכאן מקולל, זה אתה תהיה אדם חסר יציבות, חסר קביעות, חסר שקט, חסר רוגע. וכאן באמת מנסה להתחכם עם הקדוש ברוך הוא. ומה הוא עושה? וישב קין, איפה הוא יושב? וישב, כלומר הוא מנסה לבטל את התנועה, אבל וישב בארץ נוד. כלומר, את התנודה הוא לא יכול לבטל. את התנועה כן, הוא כבר לא נע ממקום למקום. הוא החליט שהוא יושב, הוא מתקבע. אבל הקדוש ברוך הוא לא אפשר לו להתקבע באמת, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו נבנת. אז וישב בארץ נוד. כלומר, ארץ שגם כשהוא יושב כביכול בצורה קבועה, יציבה וכו' רגועה, הוא כל הזמן באיזה מין מנטליות פנימית של נדנות, של נדנות. וישב בארץ נוד. אז אומר הרב, יש אנשים עם אופי קבוע, ויש אנשים עם אופי מתנודד. תכף נראה שזה לא שחור לבן. אני אקרא אולי כמה שורות. ישנם אנשים אשר עשה אלוהים אותם ישר. אישיות, מי שרוצה לכתוב מקור, אורות הקודש ג' עמוד קוף קף וו, קוף קף זין. ישנם אנשים אשר עשה אלוהים אותם ישר. הם אנשים ששייכים ליושר. ליושר מוסרי, ליושר ערכי, ליושר אמוני, ליושר אלוקי. הם אנשים ישרים. הם לא סוטים. יש להם איזשהו מסלול, יציב, קבוע וכו'. באישיות, לא בחיים הפיזיים, המעשיים, באישיות שלהם. ישנם אנשים אשר עשה אלוהים אותם ישר, שתכונתם שוקטה. יש להם איזושהי תכונה של שקט. רוגע. וההדרכה הישרה והמנוחה הפנימית, יש להם איזה מין מנוחה פנימית כזאת. היא גורלם הקבוע להם. זה הגורל שהקדוש ברוך הוא קבע להם, ולכן גם הם ככה מתנהגים במציאות בפועל. אומר הרב, מה נפקא מינה? נפקא מינה למשל, איזה מקצוע הם בוחרים, ומה הם עוסקים. אומר הרב, אמנם, אם יתייגו בתורה, במוסר ובחוכמה, אם האנשים האלה יהיו שקועים בבית המדרש כל החיים, או יהיו אנשים ששייכים למערכות שהמוקד שבהם הוא תורה, לימוד תורה, או עניינים מוסריים, או אפילו חוכמה, יעלו במעלות גדולות. כמובן שהם יתפתחו. התורה תפתח את האישיות שלהם. אבל, בכל אופן, אינם אנשי יושר טובים והגונים. האנשים האלה בכל מקרה יהיו אנשים הגונים, אנשים ישרים, אנשים יציבים, אנשים קבועים. אנשים בעלי מנוחה פנימית. ולכן אומר הרב, גורלם של אלה, הגורל, התפקיד שלהם, כלומר זה לא שחור לבן, אנחנו לא כאן פוסקים הלכות, רק לקבל את כיוון החשיבה. גורלם של אלה הוא להיות עסוקים במקצועות המעשיים בפועל או בחוכמות המעשיות. האנשים האלה, הם צריכים לכוון את עצמם להיות עסוקים או בחוכמות שקשורות לעניינים מעשיים, לא חוכמות עיוניות, אלא חוכמות מעשיות, אולי צדדים מסוימים במדע, אולי מקצועות מעשיים, פיזיים, רפואה, נגרות, וכו'. אז או להיות עסוקים במקצועות המעשיים בפועל, או בחוכמות מעשיות. הם אנשים שצריכים לעשות. צריכים לעשות או בחוכמה, חוכמת המעשה, או בפועל המעשה. מדוע? הצד המוסרי שלהם עומד על עצמו. האנשים האלה, גם כשהם ייפגשו עם חיי המעשה, גם כשהם ייפגשו עם שוק החיים, עם כל מה שזה כולל, כל המציאות המעשית, חוכמת המעשה והמעשה בפועל, כל מה שזה כולל, כל ההווי החברתי הזה, הסגנון הזה של החיים, הם לא ייפגעו מזה. אופה, אין חסילות, אבל יש להם איזושהי יציבות. הצד המוסרי שלהם עומד הוא על עצמו, על עומדו ומנוחתו. יש להם עמדות מוסריות, יש להם אישות יציבה, טלטלות החיים החיצוניות, החיצוניים, לא יזעזעו אותם. כי יש להם את היציבות הזאת, את הקביעות הזאת. הצד המוסרי שלהם עומד הוא על עצמו, על עומדו ומנוחתו. ולכן גם כשאדם כזה למשל יהיה איש עסקים, יעסוק בכסף, ברכוש וכו', האדם הזה תמיד יהיה אדם ערכי ומוסרי. ולא יהיה אדם שהרדיפה אחרי הממון תטשטש אצלו את, את המנוחה שלו, את הערכים שלו, את האישיות שלו. הוא לא יהיה אדם שיאבד השתונות בשביל להרוויח עוד, עוד, עוד שקל. לא, הוא לא יהיה אדם כזה. ולכן הצד המוסרי שלהם עומד הוא על עצמו, על עומדו ומנוחתו. דרך אגב, אני מכיר אנשים כאלה. אמנם זה אנשים מיוחדים מאוד, אבל יש כאלה אנשים. אנשים שאתה רואה איזה מין יציבות נפשית, שקט פנימי, איזה מנוחה, רוגע. וגם כשהם אחראים על מערכות כלכליות שלמות. דברים תלויים בחתימת ידם. ממש. ויש לזה נפקא מינה להמון אנשים, להכרעות כלליות. בקיצור, שזה הרבה נפקא מינות. האגו לא עולה להם לראש. הם לא נפחים פתאום לאנשים שהכוח והשלטון משבש להם את היחס בין עיקר ותפל בחיים. לא. צריך פעם להפגיש את עצמנו עם אנשים כאלה. לראות איך, איך, איך זה מופיע. זה לא מדרגה פשוטה. אז הצד המוסרי שלהם עומד הוא על, על עצמו, על עומדו ומנוחתו, יוכל להיות שלא יעלה למעלה רוממה, אבל גם לא יושפע למדרגה שפלה. האנשים האלה נכון שאם לא יוקבו עם בית המדרש, הם לא יגיעו להישגים מיליונים מאוד, אבל גם כשהם יהיו עסוקים בחיי מעשה, הם לא יתמוטטו, הם לא יתפרקו. תכף נגיע לשאלה של דן, כי זה קשור לחצי השני. אבל סוג שני נמצא, אומר הרב, שאין בהם מנוחה. אנשים שאין להם מנוחה. יש בזה צד חיובי. יש בזה גם צד מאוד בעייתי. עומדים הם תמיד בשיקול, הם אנשים תמיד על המוזנאי. להיות מצד אחד עולים עד לרום שמיים, מבחינה ערכית, מוסרית, אמונית, תורנית וכו', או גם לרדת למעמקי תאומות. הם אנשים תוססים. מלא אדרנלין. אין אצלם רוגע. כמובן, זה לא שחור לבן כמו שאני מציג את זה, תכף נראה הרב עומד במפורש. אבל רק כדי להסביר. כל הזמן הם בתנועה. כל הזמן הם בתנודה. תנודה פנימית, באישיות. ולכן זה גם משפיע על הופעת החיים המעשית שלהם. זה צורת אישיות כזאת. אפשר לראות את זה אפילו בכל נושא. איך אדם יושב על כיסא בשיעור. לא כמלמד, אפילו כלומד. כמלמד זה ודאי קל לראות את זה. האם הידיים שלו בתנועה, הזוויות שלו, הוא עומד, הוא קם, הוא זז. או שהוא יכול לשבת ככה. שעה. אני מגזים. מוזיאון השעבה. הוא בא במוזיאון השעבה. הקפה נפתח ונסגר. הוא אומר דברים חכמים. זה צורת אישיות. זה מבנה נפשי. זה תכונה. ככה כזה בחור ברע. אבל סוג שני נמצא שאין בהם מנוחה. עומדים הם תמיד בשיקול להיות עולים עד לרום שמיים. או גם לרדת למעמקי תאומות. נו, אדם כזה, שים אותו בעולם המעשה. שים אותו בחוכמת המעשה. שים אותו בשוק החיים. שים אותו בעל עסק כלכלי שצריך להתחרות עם כל מיני מתחרים. מה יהיה איתו עם אדם כזה? הוא כל הזמן בטלטלה. זה שיטפון. אומר הרב, לכן אדם כזה, אלה צריכים הם לתקן את אישיותם הרוחנית מדי יום ביומו. אדם כזה צריך להיכנס לתחנת הדלק הרוחנית כל יום. כי אדם כזה, אם הוא לא יתודלק כל יום, כנראה בצורה משמעותית, אז מי יודע מה יהיה איתו. החיים יכולים לזעזע אותו, לטלטל אותו. אלה, אומר הרב, כשיסגלו לעצמם את אותה הדרך שהם צריכים לה, כלומר, קביעות בתיקון אישיות רוחנית מדי יום, יעלו מעלה מעלה. אבל אם הם יעזבו אותה, אבל אם יעזבו את הדרך הזאת, עלולים הם לרדת מטה מטה. אומר הרב, לכן המקצוע שאנשים האלה צריכים לבחור, אלה הם שהם צריכים להיות עסוקים תמיד בתורה, ועבודה, במוסר וברגשי קודש. האנשים האלה הם צריכים להיות כל הזמן קשורים ותלויים במצפוניות, במוסריות, בערכיות, בתורניות, באמוניות, באלוקיות. כל הזמן. אלה הם שהם צריכים להיות עסוקים תמיד בתורה ועבודה. עבודה הכוונה עבודת תפילה, עבודת עמידות, ומוסר וברגשי קודש, וחלילה להם לפרוש לדרך ארץ ולחוכמות, ולחוכמות מעשיות. אם הם יפרשו, מי יודע לאן הם יגיעו. אומר הרב, כמו שזה נכון אצל אדם יחיד, אצל אדם פרטי, זה נכון גם בתקופות. כלומר, ישנו דור, ישנה תקופה היסטורית, שהדור הוא דור קבוע. ישנה תקופה היסטורית, שהדור הוא דור מתנודד. ולכן גם ההדרכה של המנהיגות החינוכית בדור, היא צריכה להיות בהתאם לאופי של הדור. במהלך הדורות בכלל, נמצא לפעמים דורות כאלה שתכונתם הכללית היא מסוג הראשון, שהם בעלי מנוחה, בעלי אופי קבוע. וחינוכם ראוי להיות דומה לאלה היחידים, בעלי האופי הקבוע. ולכן, בתקופות כאלה אנחנו מוצאים שיש באמת איזושהי מין התפתחות של חיים יותר מעשית. כי זה לא פוגע בעמדה התורנית, האמונית, הערכית, המוסרית, האידיאלית. וישנם גם כן דורות בעלי אופי מתנודד. הכל בנדנדה. כל איזה מאורע, כל איזשהו אירוע, מזעזע את החיים. משנה את תפיסת המחשבה, משנה את האישיות, או משנה את היחס שלי אל הדבר. שפרנסתם הרוחנית של הדורות האלה צריכה להיות מתמדת בהשפעה תדירית. קשורים למנוע הרוחני כל הזמן. אומר הרב, רגע, זה לא שחור לבן כמו שאני ציירתי עד עכשיו. ולפעמים אנו מוצאים שבאיזה חלק מיוחד יהיה לאיש או לדור פנים, כלומר צדדים של מנוחה, ובחלק אחר פנים של תנועה. זה לא שחור לבן, זה לא קיצוני. תלוי באיזה עניין, תלוי באיזה נושא וכו'. תלוי באיזה צד באישיות. כמובן שנפש האדם אחת, אז יש לזה השלכה. דרך אגב, אני יודע בדיוק מה כל אחד מהשמים כאן חושב עכשיו. האם כל אדם בעל קוצים, ציצה, קצת איפר? זה כל אחד עכשיו חושב על עצמו שהוא כזה. עכשיו אני מבין. האם כל אדם בעל קוצים, ציצה, קצת איפר, שבגלל זה הוא פועל ועושה, זה רע? ומישהו רגוע ושלב, זה הטוב, זה הטוב בלעדי? מה פתאום? זה לא מה שאמרנו עכשיו. איך אומר הפתגם המפורסם? העולם מתקדם על ידי אנשים משוגעים. לא חולי נפש. אלא אנשים שזרקו את החץ קדימה ושכולם עוד חלמו מאחורה. אומנם מצד שני, העולם צריך להתקדם על ידי אנשים יציבים, שבונים פרט לפרט, שלב אחרי שלב. ברור. אבל ידוע שמי שזורק את החץ קדימה, זה אנשים שלפעמים החברה הנורמלית מסביב, הנורמלית במחאות, לא קלטה אותה. לכן אין פה חלוקת ציונים, שמי שהיפראקטיבי זה רע ומי שהוא רגוע ושלב זה טוב. שניהם טובים, הקדוש ברוך הוא ברא אנשים בעלי אופי קבוע, הקדוש ברוך הוא ברא אנשים בעלי אופי מתנודד, וכל אחד צריך לגלות את האופי שלו. סתם מניסיון של הרבה מאוד אנשים. אדם בעל אופי קבוע לעולם לא יוכל להיות עם אופי מתנודד, וכן להפך, אדם בעל אופי מתנודד לעולם לא יוכל להיות בעל אופי קבוע. כמה שהוא יתאמץ וינסה. גם כשהוא יהיה קבוע, זה יהיה מתוך התנודדות. וגם כשהוא יהיה מתנודד, זה יהיה מתוך אופי קבוע. רק עוד משפט אחרון. ולפעמים אנו מוצאים שבאיזה חלק מיוחד יהיה לאיש או לדור פנים של מנוחה, ובחלק אחר פנים של תנועה. וכאן משפט חשוב מאוד. וצריכים המנהיגים הדואגים לטובת הכלל, לשום אליו איך לחנך את הדור, ביחס לכל חלק וחלק בפני עצמו. כלומר, לא יכול להיות שדור שיש לו צדדי מנוחה יחונך על פי השקפה של תנועה. והצדדים האחרים שהם צדדים של תנועה יחונכו, יכוונו, יודרכו על פי חיים של מנוחה. להיות מחנך אמיתי של אדם לעצמו ואדם לילדה ואדם לתלמידה וכו'. להיות מחנך אמיתי זה להיות אדם שיודע לזהות איזה צדדים באישיות הם צדדים של מנוחה, איזה צדדים, צדדים של תנועה. דרך אגב, נכון שזה מתחיל מאישיות, אבל הרבה פעמים בחיים דברים שפעם היו מנוחה, הם נהפכו אולי עכשיו לתנועה. פעם היו תנועה, נהפכו עכשיו למנוחה. זה גם קשור לזמני, זה קשור לתפקידים שתלויים בזמן ומקום. כלומר, הפסקה הזאת צריך לקחת אותה להרבה, יש לי הרבה מה לומר, אבל שלא יצא מכאן מסקנה, עכשיו כל האברכים האנשים כאן יגיעו הביתה, יגידו אני שותם, תשמי אשתי, אני כנראה קצת איפר, קצת אני בתנודה, החלטתי שאני יושב עכשיו בישיבה עוד 30 שנה, כי אני חייב תחנת דלק, אחרת מי יודע מה הייתי. תתחרתי שהתחתנתי איתי. לא זה אמרנו. כלומר, צריך לדעת איפה האדם נמצא. צריך לדעת גם למצוא את המינונים הנכונים. אבל מה אנחנו רואים מכאן? שהדרך הרוחנית של האדם בעל האופי הקבוע, היא דרך רוחנית יכולה להיות אחרת לגמרי מאשר הדרך הרוחנית של בעל האופי המתנודד. כמובן יש עמוד שדרה משותף. יראת שמיים, תורה, מצוות, ברור, להיות אידיאליסט, ברור. אבל איך זה יתגלה, זה כבר תלוי. סתם, אפשר לראות אפילו אני ככה, אתם רואים רק אדם אחד, אבל אני רואה הרבה בני אדם. אפשר לראות איך כל אחד מגיב לדברים האלה בצורה אחרת. זה מדהים. עכשיו שאני רואה את זה. יש אחד יושב רגוע, קבוע, לא זז. יש אחד זז על הכיסא, מסמן לחבר שלו, ממצמץ עם העיניים. תקשיב, תקשיב. זה מאוד מעניין לראות את זה. כל אחד מגיב אחרת. אז אם זה נכון בשלב ההתמקמות, שאדם בוחר לעצמו את הדרך, את דרך החיים, דרך הופעת החיים המעשית, מה נאמר בשלב הבנייה? אדם מגיע למכון מאיר. יש אחד, אתה אומר לו, תשמע, תתנתק קצת מהחברה. תתנתק קצת מהכישרונות המעשיים שהיית נוהג לעשות עד היום. זה יכול לבנות אותו. הוא חייב להתנתק מזה באיזושהי מידה. יש אחד, תגיד לו את המשפטים האלה, אתה הורס אותו. לכן מה שהרב כאן כותב, זה דבר חשוב מאוד. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת, בכל דרכי התיקון שיראה בהן שכלו, כפי מה שיאות לתכונתו. כי לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו שיוכלו להתקיים את הארתן וקדושתן, גם בעוסקו עם בני האדם ודרכי העולם. דרך אגב, יש לנושא הזה נפקא מינה אדירה. אחת הסיבות שגורמות לאדם לא להתחתן, זה שהוא ייצב לעצמו, ייצב ביוד, יוד צדיבת, או יוד יוד צדיבת, ייצב לעצמו איזושהי תפיסה, לא עם מי הוא צריך להתחתן, אלא עם מי הוא רוצה להתחתן. והוא לא מבין בכלל שמישהו רוצה להתחתן איתו, זה לא מישהו צריך להתחתן איתו. כי הוא דמיין לעצמו דמיונות, חלם חלומות. אולי אדם בעל תסיסה, צריך מצד אחד, גברת, שיש בה גם איזושהי תסיסה, שיהיה אתגר כאן, יהיה דינמיקה, אבל מצד שני אולי דווקא בעל הצ'קט, פנימי, להאזן, להרגיע, וכו'. וכן להפך. כבר צריך להגדיר לעצמנו מי אנחנו, אז גם להגדיר לעצמנו מה אנחנו צריכים, לא עוד פעם, לא שאנחנו מתחתים כי אני צריך משהו, היא עכשיו הכלי שלי. אנחנו בונים את המשותף, אני משתמש רק במילים האלה כדי להבין את העניין הזה. מצד אחד ודאי שצריך למצוא איזשהו מסלול משותף באישיות, מצד שני, צריכה להיות השלמה, לא רק התאמה. איזונים. זה הנציב כותב ככה בהרחב דבר, הנציב כותב הערה, על יעשה לו עזר כנגדו. הרבה מה לדבר על עזר כנגדו, אבל אומר הנציב שעזר כנגדו, הכוונה, נותן את הדוגמה הבאה. ועכשיו לאדם בא הביתה, עצבני חבל על הזמן. כועס על החבר שלו, השכן שלו, בצורה קיצונית. בא הביתה, פותח את הדלת בסערה, זורק את התיק, מקפיץ את אשתו לסלון. שבי, תקשיבי לי. את יודעת מה קרה היום בעבודה? א', ב', ג', ד', ה'. היא שומעת את זה, סיר געש, רותח יותר ממנו. כן, אתה צודק, אתה צודק. אומר הנציב, בהתחלה היא נראה שהיא עוזרת לו. כי היא מסכימה איתו. אבל בסוף מתברר שזה כנגדו. כי התפקיד שלה היה לומר, תשמע, הוא לא התכוון, אחד פעמי... אל תאבד שליטה, גם אם אתה צודק, בוא נראה מה, איך עושים, איך מגיבים נכון. אז יש דברים, אומר הנציב, שנראה כלפי חוץ בשלב הראשון שהם עזר, כי זה מאוד תואם, אבל זה מאוד כנגדו. כי זה לא מאזן, זה לא משלים. ויש מצבים הפוכים, שזה כנגדו, כלפי חוץ זה נראה כנגדו, אבל אם הוא היה בא ככה וצועק וזה, אשתו, אתה אומרת לו, קח מים, קח מים. קודם כל תרגע, שתי מים. אחרי שהוא נרגע, מה קרה? למה אתה ככה? אתה יודע שהוא אוהב אותך, הוא חבר שלך, הוא לא התכוון, הוא לא רצה, וגם אם התכוון, לא נורא, תעביר על מידותיך, מרגיע אותו. נו, אז בהתחלה זה כנגדו, והוא מה, את לא מבינה, את לא מבינה. היא מבינה. אז בהתחלה זה נראה כנגדו. אבל אחר כך מתברר שזה עזר. כך מסביר הנציב, בהרחב דבר, עזר כנגדו. שדברים שבשלב הראשון הם עזר, יכולים אחר כך להתפתח כנגדו וכן להפך. לכן צריך לשים לב שיהיה עזר שהוא כנגדו. כלומר, שהכנגדו, שהיא שונה ממנו, זה יעזור לו. כך הוא מסביר. לכן להפך, הוא שונה ממנו, כן? מישהו רצה לומר משהו? כן, גם. הפוך, זה בדיוק הנקודה. אתם שואלים מה שגבי שואל? מה שגבי שואל, אני חושב, זה בדיוק הנקודה. יש אדם שיכול להיות יציב בחיים המעשיים, כי זה הוא. וכשהוא בא לבית המדרש, הוא כמו אריה בסוגר. לא שבית המדרש למקום סוגר אותך, אבל ההוויה הבית מדרשית, שלא מסוגלת בבית מדרש, היא לא, נצרה, היא לא צריכה, כן? אבל כשהיא לא יוצאת החוצה, היא משגעת אותו. היא מוציאה אותו מהכלים. ברור. עכשיו כמובן, אין כאן תירוץ לעצלנים, עכשיו אני מבין למה אני מרגיש לא טוב או לא מספיק טוב בבית מדרש. כנראה אני אדם מעשי, צריך ללכת למכור פחיות קולה ביום ירושלים בכותל. לא אמרנו את זה. אדם צריך לשבת בבית המדרש, איזשהו פרק זמן משמעותי, לזהות מי הוא. התורה זה אנחנו, ואנחנו זה התורה, לזהות את האישיות שלו. את המראה שלו, הרבה אנשים שחשבו שהגיעו לבית המדרש שהם א', פתאום גילו שהם ב', הפוך לגמרי מא'. אני לא מדבר מבחינת היכולת השכלית, או יכולת הריכוז, או יכולת הלמידה. אני מדבר מצד האישיות. פתאום אדם שהוא חשב שהוא איזה אדם תוסס, כמו שכתוב כאן, בעל קוצי איפר, פתאום מגלה את עצמו. שהוא אדם מאוד מעודן, הוא מאוד רגוע, פשוט החיים החיצוניים סחבו אותו לשם. הוא גדל בחברה כזאת, בסגנון כזה, שהוא איזה מלחמת הישרדות. אז זה עשה אותו כזה, אבל זה טבע שני, זה לא הטבע שלו בכלל. לכן להפך. זאת אומרת, צריכים לשבת איזושהי תקופה בבית המדרש כדי לדעת מי אני באמת. נכון, אתה צודק, 1000%. טוב, לכן אני רוצה שוב ברשותכם לקרוא את המשפט הזה ונתקדם. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת, בכל דרכי התיקון שיראה באין שכלו, כפי מה שיאות לתכונתו. כי לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו שיוכלו להתקיים בטהרתן וקדושתן, גם בעוסקו עם בני אדם ודרכי העולם. והכל יעשה למען דעת השם ועוזו. הכל לשם שמיים. האמת שהפסקה הזאת, אפשר לקחת אותה, אפשר להמשיך אותה להמון מקורות בחז"ל. המון מקורות בחז"ל. אבל למשל רק מקור אחד ככה ללשון שלי כבר כמה דקות. הגמרא במסכת ברכות, אם אני טועה דף י"ז, הגמרא שם אומרת, מרגלה בפומי דחכמי יבנה. מרגלית בפיהם של חכמי יבנה. יש שם כמה מרגלה בפומי, כלומר, חכם או חכמים, שהיו אומרים דבר מסוים שהוא עיקרון והיו חוזרים עליו כל הזמן. מרגלית בפיהם, מרגלית בפיהם. או מרגלה בפיו דרבי מאיר. מה חכמי יבנה היו חוזרים כל הזמן? עכשיו אסור לשכוח מה הרקע ההיסטורי. חכמי יבנה זה בעצם תקופת המעבר מבית המקדש לבית המדרש. אבל זה לא רק המעבר מבית המקדש לבית המדרש. זה תקופת מעבר יותר עמוקה. זה תקופת המעבר שהנציגות הרוחנית של עם ישראל עוברת ממצב של קביעה אנושית, קביעה אלוקית, סליחה. כלומר, כהנים, מי הם הנציגים במקדש? הכהנים, מי קבע, אם פלוני כהן או לא? הקדוש ברוך הוא. למצב שהנציגים של עם ישראל במקדש, קרי בבית המדרש, זה תלוי בבחירה שלי, הבחירה האנושית. כלומר, המעבר ממקדש למדרש, הוא לא מעבר רק מבית מדרש לבית מדרש. או הייתי אומר, מעבודה לחוכמה. זה מעבר מקביעה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא קבע מי הם הנציגים של עם ישראל בקודש, למעבר של בחירה אנושית, שאדם קובע, אני רוצה להיכנס, להיות חלק מהנציגות הזאת. עובדה, הוא יושב בית המדרש, מבחינת שבט לוי. כמו שכותב הרמב״ם. אז זה מעבר עקרוני. אז חכמי יבנה, כשהם נותנים הדרכות, צריכים להקשיב טוב טוב מה הם אומרים. כלומר, זה לא עוד דבר. זה דבר עקרוני מאוד. כי יכול הייתי אומר ככה, מה אומרים הרבנים לכהנים החדשים שנכנסו לבית המדרש שהם לא כהנים, כדי שידעו איך להתייחס למי שנשאר מחוץ לבית המדרש באופן יחסי, והוא לא כהן. תראו מה אומרים חכמי יבנה. אני בריאה וחברי בריאה. אני מסביר על פי המרשה. אומר המרשה כך, אני שיושב בבית המדרש, אני מגלה הופעת הבורא, בריאה. וחברי שהולך לשדה, היום היינו אומרים, איש מעשה, איש הייטק, לא יודע מה, גם הוא בריאה, גם הוא מגלה את רצון הבורא, את הופעת הבורא. אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר, בבית המדרש, בכולל, והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. כשאדם משכים למשהו, מסביר הרב בכמה מקומות, והשכם אברהם בבוקר, כשאדם משכים למשהו, זה מראה שהוא שייך אליו. נכון? ילדים קטנים, בבוקר, ביום רגיל, הם משכימים או לא? לא, אבל ביום שיש טיול שנתי, לא ישנו בלילה. והשכם. השכמה מראה על שייכות, על שייכות נפשית, על הזדהות. אז אני משכים למלאכתי, כי לבוא לכולל זה מאוד מתאים לי, לאישות שלי. יש לי סיפוק מזה, זה מוציא אותי מהכוח לפועל. והוא משכים למלאכתו, גם הוא מרגיש טוב ממה שעושה. לכן הוא משכים. אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. כשם שאני איני מתגדר במלאכתו, כשם שאני לא מנסה להיות הוא, כך הוא אינו מתגדר במלאכתי. אני מצטט חכמי יבן עד לכאן. אומרת הגמרא, אני עכשיו חוזר על כל זה ברצף. אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתי בשדה. אני משכים למלאכתי, הוא משכים למלאכתו. כשם שאני מתגדר במלאכתו, כך הוא לא מתגדר במלאכתי. אומרים חכמי יבן עד לכאן הכל בסדר. אומרים חכמי יבן לאברכים או לבחורי הישיבה. ושמא תאמר, אני מרבה והוא ממית. ושמא תאמר, רגע, רגע. אני כבחור ישיבה לומד בישיבה 12 עד 18 שעות ביום. אז אני מספיק הרבה יותר. ב' אני לומד בעיון. ג' אני יכול להתכוון בתפילה. שעה וחצי תפילת שחרית מכון מאיר. לא בדקתי, אבל נראה לי משהו בכיוון. ביום חול. לא, הגזמתי קצת. שעה. זה יותר משעה. אז תראה איזה מדרגה רוחנית אני מגיע. והוא ממית. כמה הוא לומד כבר? דף יומי? עשה איזה קביעות בחומש עם רש"י, שניים מתחת התרגום? מה הקביעות שלו? פעמיים בשבוע שלו חברות המהר"ל, בלילה בבית. לאיזה עומק הוא מגיע? לאיזה עבודה פנימית הוא הגיע? לאיזה כוונה בתפילה הוא הגיע? לאיזה עבודה במידות הוא הגיע? הוא נמצא שם בתוך עולם העסקים. ושמא תאמר אני ממית, אני מרבה והוא ממית, כל זה אומרים הרבנים לתלמידים ביבנה בפתיחת קרם ביבנה, צריך להבין את זה. במעבר מהמקדש למדרש, זה המעבר. ושמא תאמר אני מרבה והוא ממית, אומרת הגמרא, וחכמי יבנה, שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה מה שכתוב פה. והכל יעשה למען דעת השם והוא זו. אתה מכוון לשם שמיים, אז זה התדר שלך. התדר שלך להופעת השם, הוא מופיע דרך מלאכתו בעיר. והתדר של פלוני, שלך, סליחה, דרך מלאכתך בעיר. והתדר של פלוני, מלאכתו בשדה. ואין פה מי יותר טוב, מי פחות טוב. זה עניין של תפקיד. זה עניין של אישיות. אם זה מדובר, שוב, עוד פעם, אם זה מדובר בשלב ההתמקמות, מה נאמר בשלב הבניין? זה נאמר בשלב ההתמקמות. בשלב הבניין, ודאי. פה במכון אפשר לראות את זה ממש כל יום. ממש, רואים את זה בחוש. כל אחד יש לו את המסילה שלו בבניין הרוחני שלו. ברמת הקשר המעשי, הפיזי, עם המשפחה, עם החברה, עם הכישרונות, עם חוכמת חול, עם עולם מעשי. זה מופיע בכל הרבדים. ולכן אסור חד ושלום להעתיק את החברותה. רגע, אני רואה שהוא מתקשר הביתה כל שעתיים. ואני מתקשר הביתה רק פעם ביומיים. טוב, אולי בשביל לא להתקשר הביתה כל שעתיים, זה נכון. אבל בשבילך אם אתה תתקשר כל שעתיים הביתה, אתה יודע מה יקרה? השפופרת תתנפץ. זה מסובך. הוא נוסע לשבת ואני לא נוסע לשבת. רגע, למה? גם המשפחה שלו נקראת חילונית. גם הם לא שומרים שבת. למה הוא נוסע ואני לא? או להפך. הוא לא נוסע להורים לשבת, אז אולי גם אני לא צריך לנסוע? רגע, מי אמר? זה עניין אישי. כמה אני לומד כתוספת, כמעטפת לבית המדרש, כמה אני לומד דברים שהם כאילו מבחוץ יחסית. אני יודע מה, היסטוריה, גיאוגרפיה. או אולי סתם מתחיל להכשיר את עצמי לעבודה בהמשך החיים. במינונים נמוכים. זה ביטול תורה, רגע, אולי בשבילי זה הכרחי. אני הגעתי לכאן עם צ'לו. שמתי באפסנאות. רגע, והוא מנגן בקלרינט, אני רואה אותו כל יום מנגן שעה על הגג, כנר על הגג, קלרינט על הגג. אז אולי גם אני צריך לנגן שעה על הגג. אולי בשבילי לא מספיק שעה. אין פה כללים. כמובן, כדי שהדברים יהיו מכוונים ולא סתם על פי תחושות בטן וסברות קרס, אז כדאי שבאמת אדם יתייעץ עם תלמיד חכם שמכיר אותו. שידע להתכוונן נכון. כי אחרת יכולים להגיע כאן לבלבולים נוראים. שמשהו יהיה לשם שמיים, הוא יהפך חס ושלום לחילול השם, ומה שיכול לחשב כחילול השם הוא לשם שמיים. וזה הרבה הרבה נפקא מינות לעניין הזה. ולכן הנקודה הזאת נקודה מאוד חשובה. והכל יעשה למען דעת השם ועוזו. ואני מרגיש שפעם שעברה קראנו את ערך תוכחה, אבל לא מספיק הדגשנו את זה, כי זה היה ממש בסוף הדברים. נא לפתוח, מי שיש לפניו את הספר הגדול בעמוד צדי ב', מידות הראייה, ערך תוכחה. יש לעיין בדרכי בני אדם. כל אחד יש לו את הדרך שלו, את המסילה שלו. אני חייב לומר משפט אחד שבאמת, אני חושב, הוא המשפט של מכון מאיר. סגולת, יש הרבה סגולות למכון מאיר, באמת. אחת הסגולות היסודיות שיש למקום המופלא הזה, זה שכל אחד בונה לעצמו את המסילה העירת שמיימית שלו. זה מתחיל באיזה מין דף טכני שנקרא תוכנית אישית, טבלת לימוד אישית. יש לי מישהו את הדף הזה? סדר יום טכני, שכל אחד קובע לעצמו, אבל זה הרבה יותר מסדר יום טכני. זה יחס, זה אישיות, זה רצון, זה מחשבות, זה פרופורציות. זה משהו אחר. זה אחת התכונות של המקום הזה, שהוא מאפשר לכל אחד מאיתנו לבנות לעצמו את המסילה שלו, כמובן בהתייעצות עם תלמידי חכמים שיודעים לכוון למקומות הנכונים, כמובן. אבל בהרבה ישיבות, ברוב הישיבות, הדבר הזה הוא לא קיים, הוא בלתי אפשרי. כי יש בישיבה איזשהו סדר לימודי, והסדר הלימודי הזה הרבה פעמים יוצר סדר מחשבתי וסדר נפשי, ומי שהסדר הזה לא בדיוק מתאים לו, מסיבות שונות, והוא הולך לפי הסדר הזה, הוא מתחיל להיות מתוסכל. לתסכול הזה יש המון המון השלכות חמורות. אז לא באנו עכשיו לבטל את כל הישיבות. רק באנו לדעת, רק באנו לומר שכל ישיבה צריכה לדעת לאיזה סגנון של אנשים היא מתאימה. ולכן מלכתחילה היא אמורה לכוון את עצמה, לקלוט את האנשים האלה. ולכן להם תיתן את המזון הטוב ביותר. ואם בחור כזה שצריך לשבת בישיבה שם יושב במכון מאיר, זה יהרוס אותו. זה יפריע לו. זה לא מתאים. אני זוכר כשקמו המכינות, למשל. כשקמו המכינות הקדם צבאיות. אז זה היה דיון ארוך, ארוך מאוד עם ראשי ישיבות ההסדר. אתם תפגעו בנו, לא תפגעו בנו וכו'. ואז אני זוכר שאחת המסקנות הייתה שרבני המכינות, שראשי המכינות, צריכים להיות מאוד גיבורים, שאם מגיעים אליהם בחורים, אז זה היה ממש, כשהוקמו המכינות, זה לא כמו היום שכל מכינה יש כבר כל, יש ישיבה, צמוד למכינה יש ישיבה, ויש כולל, זה לא כמו היום. אז זה היה מכינה חד שנתי, זהו. והמטרה של המכינה באמת הייתה לכתחילה, להכין אותך לצבא. כלומר, לחיים שהשלב הראשון יתחיל בצבא. ולכן גם תוכנית הלימוד הייתה כזאת. הדגשים בלימוד היו כאלה. סגנון החבר'ה היה כזה, האופי של הרבנים, צורת החשיבה הייתה כזאת. זה משהו אחר לגמרי מישיבה רגילה, כלומר, כל הסדר הוא סדר אחר. אז אבל אני זוכר שאז הרבנים בישיבות אמרו, אם אתם רוצים באמת להוציא ברכה, להביא ברכה לעם ישראל, זה בתנאי אחד, שאם יגיעו אליכם בחורים, שמתאימים ללמוד בישיבה שנים רבות, וזה מה שהם צריכים לעשות לטובת כלל ישראל ולטובתם, תהיו מספיק גיבורים, ואל תגידו להם, בואו למכינה. כי זה מאוד מפתה לקחת בחורים כאלה למכינה שלך. כי אתה בונה את הקומה. ובאמת היו מכינות שעמדו בזה. שהיו מספיק גיבורים. היום זה כבר פחות בעייתי, כי כמו שאמרנו, ליד כל מכינה, או ביחד עם כל מכינה, יש עוד כמה מערכות שאז אפשר לבחור את המינונים. אבל זאת גבורה גדולה להגיד לבחור רציני שאתה יודע שיכול להיות מרכזי מאוד במחזור של שנה הבאה. אני לא תשמע, אני מזהה בך כישרונות, למידה, אתה צריך שלא לשבת ללמוד כמה שנים. אולי תהיה קצין מצטיין בצבא, אבל עוד כמה שנים, לא עכשיו. המערכת שלנו היא חד שנתית. עכשיו שזה גבורה. זה לא פשוט. אז יש לעיין בדרכי בני אדם. כל אחד יש לו את הדרך שלו. כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, שזה מגיע למצב של תוכחה, שכלומר, אנחנו ציירנו לעצמנו את המסילה של עצמנו, ופתאום אנחנו רואים מישהו סולל לעצמו מסילה אחרת, ולנו נראה שהמסילה שהוא הולך בה היא מסילה לא נכונה, ויכול להיות באמת שבחלק מהצדדים של המסילה שלו יש באמת בעיות. יכול מאוד להיות. ואז אנחנו מתגרים לשם שמיים, להוכיח אותו על זה. תגיד, תשמע, המסילה שסללת אולי מתאימה לך, אבל תשמע, יש פה כמה יש פה כמה בעיות, יש פה כמה חסרונות, אתה לא יכול להמשיך ככה. אז יש לעיין, אומר הרב, הדבר הזה דורש עיון. יש לעיין בדרכי בני אדם, כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, אולי זה הדרך שהוא בחר לעצמו, אולי זה הדרך לפי עניינו, כלומר לפי האופי שלו, התכונות שלו, לפי הזמן, המקום, בקיצור, לפי המציאות שלו בנקודת החיים שלו כרגע. אולי זה הדרך לפי עניינו, טובה היא. אף על פי שיש בה חסרונות. לא אמרנו שאין בה חסרונות. יש בה חסרונות. אבל לאופי שלו, למקום שבו הוא נמצא כרגע, בנקודת הזמן הזאת של החיים שלו, המקום הזה שהוא מלא חסרונות, הוא מגן עליו מפני חסרונות יותר חמורים. שאם אתה תגיד לו, תשמע, בוא, תתקן את החסרונות האלה, הוא יגיע לקלקולים הרבה יותר חמורים. כלומר, רב כאן לוקח אותנו לקומה נוספת. זה לא רק לכל אחד יש מסילה חיובית. לכל אחד בתוך המסילה החיובית הזאת יש צדדים שליליים. והצדדים השליליים האלה לפעמים מגינים עליו מפני צדדים שליליים יותר חמורים. ולכן צריך להיות אדם עם אחריות רבה. כדי לומר לו, תשמע, בוא תתקן את הצדדים השליליים האלה. אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. שיכול להיות שאדם שמתבונן מבחוץ, ולא מכיר, אין לו תביעת עין, הוא לא מכיר את האדם, אין לו את המבט, ניסיון החיים וכו'. אין לו את המבט להבין, רגע, אם אני עכשיו אומר לו לוותר על זה, או לטפל בזה, עכשיו הוא יטפל, הוא יצליח, אבל מי יודע מה יהיה עוד חודשיים? מה יהיה עוד חצי שנה? איך זה ישפיע על כישרונות אחרים שלו? איך זה יסיט אותו ממקום אחר? גם אותו אדם שמוכיח בכלל לא מבין את זה, בכלל לא מבין. הוא בכלל לא נמצא במקום לדעת את זה, לזהות את זה. יש להן בדרכי בני אדם, כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, אולי זה הדרך לפי עניינו טובה, אף על פי שיש בה חסרונות. אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. לכן עכשיו אני כן פוסק פה הלכה. ותרשו לי, בענווה, באהבה ובאמונה, כן נפסוק פה הלכה. שאף אחד במכון מאיר לא יעיר הערות לכל מי שהוא רואה מסביב. גם זה החבר הכי טוב שלו מהחדר או החבודה שלו. יש לך מה להעיר? לך לרב שלו. יש לחבר הזה רב? נקווה. לך אליו. תספר לו. אולי הרב יודע קצת יותר. אם הרב לא יודע מספיק, הרב יעשה שיעורי בית. וילך מסביב. תשמחו על הרבנים, יש להם כאן ממשכורת. לא להעיר, לעשות לנו כלל. אני לא מעיר לאף אדם. אני נוגע בסוגיה רגישה. השכמה בבוקר. ואני יודע שהיא רגישה מניסיון. וכאן במכון מאיר עם בעלי תשובה, חבל על הזמן. אם אתה לא קם בנץ, כלומר בעמוד השחר, כלומר בעמוד השחר של עמוד השחר, אז משהו אצלך לא נורמלי בחזרה בתשובה שלך. וכמובן, זה אחרי תבילה, 310 פעמים כמניין שי עולמות, וקורבנות עם הרב אליהו. לפחות, התחלת קורבנות עם הרב אליהו. אם לא, אם אתה לא במסילה הזאת, משהו אצלך לא נורמלי בתשובה שלך. אני בכוונה מגזים. הנה, הוא חזר מהנץ, אחרי התפילה, 310 תפילות וכו'. ושמונה וחצי, הוא רואה, הוא חורף, נחירות, כאילו, עכשיו התחיל לישון. הוא ככה יום, יומיים, שלושה. ונגיד, אני מקווה, נגיד שזה מפריע לו שזה לשם שמיים, נגיד. לא שאיזה פרייר אני, הוא קם בנץ, הוא פה חורף. נגיד שזה לשם שמיים. מקווה. עובר יום, עובר יומיים, עובר שלושה, אני הייתי בסיטואציות כאלה עם אנשים פה במכון מי. והוא מתחיל לקבל כל מיני הערות ציניות מכל מיני חברי חדר, לא רוצה לקרוא להם חברי כי הם לא חברי חדר. כך חבר לא מתנהג. כל מיני הערות. בהתחלה זה מופיע באופן סמוי. מזיזים את הכיסא רק לעשות רעש, אולי הוא ישמע משהו. אחר כך זה לזרוק איזה הערה ולעזוב את החדר, כי אתה רץ לשיעור. נשארת אותו שם חורפי מהיירה שלך. ואחר כך זה מתחיל להיכנס, יכול להיכנס לימותים יותר חמורים. מי שמך על העיר הערה? יש לך בעיה? מפריע לך שהוא ישן? ברוך השם, אשריך ישראל. אתה לא אדם אגואיסט שאכפת לו רק מעצמו? יופי, מפריע לך שהוא ישן בשעה 8. בסדר גמור. אני מדבר 8 בבוקר, לא בערב, כן? מפריע לך ב-8 בבוקר. בסדר, גש לאנשים שיש להם אולי קצת יותר אחריות. אולי קצת יותר ניסיון. ספר להם את זה, זה לא לשון הרע. זה לא לשון הרע, זה לשון הטוב, אתה רוצה טובתו. ותסמוך על אותו אדם שסיפרת לו, אם הוא רב, או לא רב, לא משנה. ידע עם אחריות. שהוא ידע מה לעשות עם הנתון שסיפרת לו. יש לי הרבה ממש, יש לי הרבה סיפורים על הלשון כאן לספר, זה דוגמאות ממש. אבל אני לא רוצה לגבוה באנשים חושב שלא. אתה אל תיגע. אתה תשאל את הרב, אם הרב יגיד לך תיגע, תיגע. בטח במכון מאיר. בטח במכון מאיר. בטח במכון מאיר. אתה יודע מה, במקום אחר הייתי עושה הנחות. אבל במקום של בעלי תשובה, עם עצבנות דתית, כמו שיש במקום של בעלי תשובה, שבו חושב במכון מאיר, נקווה שפחות, פה הייתי שם את הגדר במרחק קילומטר. שב ואל תעשה עדיף, שתוק. אני אומר לך מניסיון גבי. יפה שתיקה לחכמים. אתה רואה איזושהי התנהגות של פלוני, שאכפת ממנו, חבר טוב שלך. לא לעניין, לא מתאימה. כמובן, לא אמרנו עכשיו, אל תדברו כחברים. כחברים אפשר לדבר. בסדר. אתה מבין אבל מה אני מתכוון. לא אמרנו עכשיו, ממחר, מה שאני מכיר עם החברות השלי זה ללמוד מהר"ל, לא ללמוד גמרא. אבל שיחות נפש, שיחות אישות, לא, לא אמרנו את זה. ברור. אבל להתחיל להעיר הערות שייצרו איזשהן ציפיות, גלויות או סמויות אצל השני, ומי יודע מה ההשלכות של זה, אתם זה איזושהי נקודה בעייתית, ואני מגלה לכם סוד לא פעם ולא פעמיים, באים חבר'ה טובים, רציניים, מתוקים, מדבש, ממש, הוא תשמע, אני בקשר עם פלוני, חבר שלי, חבודה שלי, בחדר שלי, זה, אני חושב שבנקודה הזאת, אולי כדאי לטפל בזה. עכשיו, איך לטפל בזה? יש מי שנקווה, לא הייתי אומר, יודע, אבל אולי יעשה פחות שגיאות. ואם הוא לא יודע, תשובה ברוב יועץ, מתייעצים. טוב, שזה הרבה השלכות לנושא הזה. לכן, אני, אם היה תלוי בי במכון מאיר, הייתי גוזר גזרה ממש. אף אחד לא מאיר הערה לאף אחד. לאף אחד. תמו אני מה שאמרת, כי אדון שכל העניין בדיווק חברים הוא עזרה אחד לשני בעבודת השם. וכן שמעתי לרב קוק שממנה אדם שיעביר עליו ביקורת ויוכיח אותו מדי פעם. קצת תהיה הרב קוק שיעביר עליך ביקורת, קודם כל. כי הרב קוק יודע איך לקבל את הביקורת. קודם כל, בית, ודאי שעזרה אחד לשני בעבודת השם. השאלה באיזה צורה? על זה דיברנו. זאת השאלה, קראתי. שמעתי על הרב קוק שממנה אדם שיעביר עליו ביקורת ויוכיח אותו מדי יום, מדי פעם. כשאנחנו נהיה הרב קוק, נמנה אנשים שיעירו עליהם, שיקנו לנו ביקורת. אנחנו לא הרב קוק. זה שאתה תגיד עליו ביקורת, יש לו את האישיות של הרב קוק כדי להכיל את הביקורת הזאת? בצורה הנכונה, עם התיקונים הנכונים. סתם גאווה, לפי דעתי. צריך שיהיה קשר נפלא בין החבר'ה, אבל עוד פעם, שנינו הרי אנשים מבוגרים, אנחנו מבינים שהקשר החברתי הוא חשוב ביותר, דיבוק חברים, זה אחד מהכיננים שהתורה, אחד מהדרכים שהתורה נקנית בהם. ברור.
ואם זה לא בעבוד, אלא בדיבור איך...
אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים מה נקרא קשר חברתי, פנימי, נפשי, של עבודה משותפת ביחד והתקדמות בעבודת השם, לבין קשר שהוא לדחוף מילה לא במקום, או לדחוף איזה מצמוץ עין לא במקום, או משהו כזה. אנחנו מספיק מבוגרים כדי לדעת איפה הגבול נמצא. כן או לא? כן. אני חושב שכן. מי שלא יודע איפה הגבול נמצא, שלא יתחתן. אנחנו מספיק מבוגרים כדי להבין את זה. לא אמרנו עכשיו שלא צריך קשר פנימי. ודאי קשר פנימי. אבל זהירות מרובה בעניין הזה. טוב. תזכרו וימצאו.